לומר עוד מעט כמה דברים בעניינים של תערובות. סימן קב, שם מעריך בעניין דבר שיש לו מתירים, דבר שהיום אסור מחר יהיה מותר. בזה רבותינו החמירו נותן בדבר שהוא איסורו עולמית. דבר שאיסורו עולמית אמרו שבטל בשישים, כנראה שאם לא תתיר תורה חסם המונם של ישראל לאסור את זה לחלוטין, לא צריך לאסור. אבל דבר שהיום יהיה אסור, אפילו אחרי התערובת, עושה את זה היום, מחר תוכל לאכול את זה. אז למה לך לאכול את זה באיסור על ידי בטול תערובת? לא תוכל את זה מחר ביתר גמור, כגון ביצה שנודע בשבת או שנודע ביום טוב. אז ביצה שנודע ביום טוב, רבותינו אסור אותה לאכול אותה באותו היום, מחר יהיה כבר לאכול אותה. ורק ביצה, גם פירות אנושי, פירות שנשו מהאילן, לבד. אז הדין הוא אסור לתפוס אותם באותו היום, אפילו מוקצים הם, כל שכן שאסור לאכול אותם. ונתערבו, נגיד תפוח נפל, נתערב באלף תפוחים, הכל אסור. למה? וכי זה יותר חמור מאשר נבלה וטרפה, שבטלה, ויבש ביבש חד בטרי בטיל. אז למה זה פה יהיה הכל אסור? אלא כיוון שסוף סוף במוצאי שבת כבר יהיה מותר, מחר יהיה כבר מותר. אש תוכננו באיסור על ידי בטול, תוכל אותו ביתר מוחלט. אז אחר אומרים תחכה, בערב כבר תאכל את זה. זה ההסבר שכותב אותו ראשי במסכת בצד ג', שזהו הנימוק של דבר שיש לו מתירים. אש תאכלהו באיסור, אכל אותו בהיתר. יש עוד נימוק אחר שכותב אותו הר"ן במסכת נדרים נ"ב, אבל לא נאריך, כי גם הר"ן הוא זקוק לטעמו של ראשי, כך כתבו האחרונים. לכן למעשה, כל דבר שהיום אסור, מחר יהיה מותר, אין לו ביטול עולמית, אפילו בעדף לבטל. אבל יש דבר נוסף, שגם לו יש היתר, אבל לא על ידי היום אסור מחר מותר. תגיד למשל אדם נדר מאיזה דבר, אמר הפרי הזה יהיה אסור עליי, יהיה אסור עליי כך וכך ימים. אז הוא אסר עצמו על הפרי הזה, זה כמו שכתוב, או אסירה אסר על נפשה בשבועה, או שנשבע או שנדר. נדר לשון כונם, כונח, כונס, זה לשון התלמוד, אז היו משתמשים בלשון הזה. כונם, כונח, כונס. כונם עניין, כונם נדרים הם. כונם פירוש המילה קורבן. יעשו עליי כמו קורבן. לכן אנחנו אומרים בליל יום הכיפורים, וכונמי וכונחי וכונסי. מה זה? כונמי, כונחי, כונסי. בשפת המדינות, יש קוראים את זה כונם, יש שקוראים את זה כונח, יש לזה כונס, או כונם עניין אחד. לא, עניין קורבן, פירוש המילה קורבן. קורבן, זאת אומרת, שיעשו עליו כמו קורבן. פני שצריך לאסור בדבר שנאסר על ידי דיבור, ולא דבר שהוא אסור מצד עצמו. כלומר, זה נבלה עליי. דברים בטלים. התורה עשה נבלה, נבלה היא דבר מיוחד. אתה לוקח דבר יותר, אומר שזה נבלה, זה לא נבלה. לכן זה הבל. כלומר, זה טרף עליי. זה חלב, זה דם. כאילו חלב, הבל הדם. זה דברים בטלים. צריך להגיד בדבר שהוא נדור, ולא בדבר שהוא אסור. מה זה דבר הנדור? שנעשה על ידי נדר, על ידי הקדש. הקדש זהו בהמה רגילה, ונעשה קורבן. איך נעשה קורבן? על ידי שאתה מקדיש אותה. זאת עולה, זאת חטאת, זאת הקדש, זה בדק הבית, הכל נקרא שמו הקדש. אז זה פירוש המילה קורבן, כשאני עושה אותה קורבן, אומר עולה, חטאת, קורבן. אז אם באותה המילה שאני אמרתי, עשיתי. צריך להיות אסור גם כן בדבר הנדור. אז כשאדם אומר למשל איזה פרי שהוא מותר, זה אומר שזה יהיה עליי קורבן. אז נגמר, אסר אותו עליו. ועשו בזה עולמית עד שילך ויעשה התרה. ילך אצל חכם ויעשה לו התרה. וכתוב בגמרא במסכת נדרים לפקף, הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו קיים, כאילו חס ושלום עשה עליו קורבן בזמן איסור הבמות. משום מקריב קורבן בזמן איסור הבמות חייב כרת. אל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, דם יחשב רגישהו דם שפך ונחתה נפש העין עמיה. בזמן שיש בית המקדש קיים, אסור להקריב על במה. ושם מלאכם פתח עלי עורותיך בכל מקום אשר תראה. כי אם במקום אשר אוכל השם מכל שבתיך. ואם אדם הולך ועשה את זה, כמו שאמרתי, יש בזה חיוב כרת. לכן הנודר כאילו בנה במה, בנה במה התחיל בעבירה, עדיין לא גמר אותה. אבל המקיימו, אז הפרחה הוא לא צריך לשבח אותו, הנה נדר וקיים. לא, על ידי כך הוא מחזיק בדעתו, הנה, נדרתי פעם שעברה וקיימתי, אני אדור עוד פעם, ויבוא פעם אחת, ויבטל אחר כך את הנדר. לכן כתוב המקיימו, כי ידוקרב עליה קורבן בזמן איסור הבמות. עושה עוד עמוד. לכן מצווה לשאור על נדרים. אם אדם נדר איזה נדר, משעת כעסו, היה משוגע באותה שעה, קוטט עם אשתו. מה? עשיתי ככה, עשית כך. שבוע אני לא אוכל האוכל שלך. חלס. מה שתובע שלי, אני שבוע שלא אוכלת. זה מג'נון היה באותה שעה. צריך לעשות התרה. צריך לעשות התרה. או יומן נדר, כונם, כונח, כונס. זה אסור. אסור אדם לנדור. אבל בכל זאת הוא האיש הזה, היה באותה שעה, היה מרוב עצבנות שלו, אמר מה שאמר. צריך לעשות התרה, ילך קצת חכם ועשה התרה. אפילו שהוא יכול לקיים, הוא לא נשמע לעוד מעוד. רק האוכל הזה אמר שלא יכול. לא מצווה שילך לחפש חכם ויאמר את חטאי, אני מזכיר היום, חטאתי, עביתי, פשעתי, אני רוצה שתעשה לי התרה, יעשה לו התרה כדי שיוכל מאותו האוכל. למה? כדי שלא יחזיק בעצמו שהוא יכול לנדור ויכול לקיים. וכמה יש? למה אני לא אשבע? למה אני לא אדור עוד פעם? זה נותן תחמפש, הוא ימשיך במכשלות שלו. לכן חייב ללכת לעשות התרה. מצווה לעשות התרה. לא עשה וקיים את הנדר שלו, קיים קיים. אבל רבותינו רואים את זה בעין לא טובה. כמו שאמרתי, הם קיימו, כאילו קיים עליה קורבן, בזמן איסור הבמות. כי לא עשה טוב. ובכן, כיוון שהוא יכול לעשות התרה לנדרים שלו, זה נקרא שמו דבר שיש לו מתירים. למה? למה אתה יכול אותו באיסור על ידי בטול? כגון שנערה באותו הפרי שעשר אותו עליו, או התבשיל ההוא, ונערה בדברים אחרים, של היתר, שהוא לא נדר עליהם. אז גם כזה אומר, אפילו באלף לבטול. למה? אז שתאכל אותו על ידי בטול, לך אצל חכם, תעשה התרה, חכם עוקר הנדר מעקרו, אין כאן לא בטול ולא שום דבר, תאכל אותו בהתאם גמור. בשבועה יש מחלוקת. יש אומרים, דווקא מנדרים, מצווה אדם שיתיר, משעמים על הנדרים. על שבועה לא. כמו שעושים בפיו שבועה זה יותר חמור. לא ממהרים להתיר לו כמו בנדרים. בנדרים אין שם חשש גם כן של הזכרת שם שמיים לבטלה. מה זה נדר? אומר נדר עליה שלא אוכל. כונם, כונח, כונס, אין שם שם שמיים. שבועה הרבה פעמים משבועה בשם השם. יכול לבוא גם כן די הזכרת שם השם לבטלה. לכן יש אומרים שמה אין מצווה ללכת תישאל על שבועתו. כמה גם כתב הנודר, כאילו בנה במה, קיימו, כאילו כבר היה כל מה, לא כתב על שבועה. ויש פוסקים שהיו מחמירים מאוד בענייני שבועה, ויוני בכלל אין לו התרה. בפרט כשהזכיר כבר שם שמיים, נמצא שכאילו הזכיר שם שמיים, מה קרה לבטלה, אם ילך ועשה התרה. יש אומרים שלא נזקקים לו, למעשה לא כך, כדין הוא אפילו אדם שנשבע, מצווה שילך ועשה על זה התרה, שילך ועשה התרה. הכל פנים דהנחן ענן שווה דבר שיש לו מתירים, זה תלוי בנקודה הזאת. מאחר שיש לו אפשרות ללכת לעשות התרה, נקרא שמוע דבר שיש לו מתירים. אף פי שזה לא בפן זמני, בצה היום אסורה, מחר מותרת, כדבר תהיה מותרת. לא צריך לעשות שום תעולה. אבל כאן צריך את רוח, ללכת להביא שלושה חכמים, שיעשו לו התרה, זה לא תמיד מצוי גם כן בכיסו ההתרה, שמי יזקקו לו, שמי לא יזקקו לו. אף אפי כן, מכיוון שמצווה להישאר על הנדרים, השיעור זה רבותינו דבר שיש לו מתירים, לכן אפילו באלף לא מתירים. בעניין של, שיש דברים שהם, שיכול אדם לשאול אותם בשביל הפסד ממון למשל. יש גם כן שמה, יש עניין שיכול להתיר. שמה לא מצאנו שיחמירו בזה כל כך, הפסד ממון. למשל נגיד, לא דבר שהיה בתור נדר, אבל גם כן יש לו התרה, כגון, אדם שהפריש חלה, הפריש חלה מהעשרה, שם אותה בצד. אז עוד מעט ידיק את הגז ויסרוף אותה, כפי מה שעושים היום, יסרוף אותה. אחר כך, אחרי שהוא עשה, ילד לא ידע, ראה חתיכת עשרה, חתיכת בצק, לא ידע שזה חלה, הכניס אותה בפנים, בתוך העשרה, וערבב אותה עם העשרה. אז כמה, מה יעשה? אם יש פי מאה בעשרה נגד החלה הזו שהוא הפריש אותה, מותרת. הדין הוא חלק תרומה שבטלה במאה, לא בשישים, כיוון שזה גם כן מין במינו. גם תרומה וגם חלה בטלים בשישים כשזה מין שאין לו מינו. אבל כשזה מין במינו צריך להיות, שאפילו צריך להיות פי מאה. אם אין פי מאה, הכל אסור. והוא לא יודע, לפעמים הוא לא יודע, קשה לו לשער, זה נקרא שמוע חסרון ידיעה. לא מספיק דרבנן לכולה, אף פי שבאמת החלה בזמן הזה מדרבנן, תרומה בזמן הזה מדרבנן, לא מדאורייתא. זאת אומרת, ספק ספק דרבנן לכולה. ספק יש מאה, ספק אין מאה. זה לא כלום, עשה לפניך. והיית צריך לדעת כמה הייתה החלה וכמה העשה. אתה לא יודע, זה עשו נדעה. ספק עשו נדעה לא נקשמו ספק. ספק מתי נקשמו ספק? כשזה לא דווקא עשו נדעה של לא, אלא כללי. נגיד למשל, קרה שנפל לו איזה דבר של איסור בתוך דבר של היתר. וזה מין במינו, נגיד אני מבשל עופות, עוף כשר, ומבשל אותו. ונפל חתיכה של ירך של עוף טרף, נפל בתוך התבשיל. אז זה כולו מין אחד, מין במינו, זה עוף וזה עוף, טעם אחד להם. זה הדין הוא מהתורה, מטה ברוב, לא צריך שישים. מתי צריך שישים? מדאורייתא. כשזה מין בשאינו מינו, שהאסור פולט טעם בתוך ההתר, ואתה מרגיש שטעם שלו בתוך ההתר. זה מסתכל להיות מדאורייתא. נגיד למשל, כמו שאמרתי, עוף טרף, נפל בתוך מרק ירקות. מרק ירקות, איפה שם הבשר. אז זה פלט את הטעם שלו בתוך הבשר. זה מדאורייתא צריך 60 פעם נגד העוף. למה? פלט את הטעם שלו, אתה מרגיש טעם של עוף. והעוף הזה הוא טרף, או נבלה או טרפה. זה אסור. צריך 60 מדאורייתא. אבל מה שאין כן, אם זה, אני מבשל עוף ברווחי, וזה נפח אחד ירך של עוף. אז מה? זה עוף וזה עוף. אם הוא טעם חדש, אם הוא טעם חדש. מדאורייתא בטל ברוב. אם יש פי שניים מהירך של העוף, את הירך אני לוקח אותו, זורק אותו. אבל הירך, יש פי שניים בתבשיל, זה כשר, מותר. אבל באו חכמים וגזרו, מין במינו, אטומים בשאינו מינו. שגם באופן שכזה שהכל עוף, מחר אם אתה תתיר לו בני 60, אז ייפול לו העוף למשל בתוך נמקן תבשיל של ירקות, ואמר, לא צריך, הנה פעם שעברה התירו לי בני 60. לא, אז לכם שזה גזרו חכמים, מין במינו שצריך להיות 60 פעם נגד האסור, כמו שמין בשאינו מינו צריך 60 פעם נגד האסור. כן, זה אומר, מין במינו יותר קל. וכמו שעד רבה ישתה, בדיוק להפך, מן הקצה לקצה. יש אומרים, מין במינו אפילו בערב לבטית. זה סברה של רבי יהודה, בגמרא במסכת נדרים דף נ"ב, וגם בחולין דף צ"ט, רבי יהודה סבר, מין במינו אפילו בערב לבטית. ורש"י פוסק כמו דעת רבי יהודה. אף הריף, רבו של הרמב"ם, מתחנה יסובי דעתו כמו רבי יהודה, שמין במינו אפילו בערב לבטית, אחר כך מחק את זה. כך העידו עליו תלמידיו, שראו שהוא העביר על זה קולמוס, והסכים כדעת רבנן שבטל ב-60. כך הלכה באמת, כך פסק הרמב"ם, כך פסקו כל הפוסקים, שמין במינו בטל ב-60, ולא עוד אלא שהוא יותר קל מדין מין בשאינו מינו. שם ה-60 הוא מדאורייתא, פה מדרבנן, מה נפקא מינה? באמת, אתה יודע, זה 60, מה נפקא מינה? נפקא מינה כך. נפל, כמו שאמרתי, הירך הזה של עוף טרף, בתוך תבשיל של עוף, זה עוף וזה עוף, פעם אחד להם. אז אני לקחתי את זה אצל הרב, שיראה אם יש 60, אין 60, הרב יודע איך למדוד, איך לשקול, אני לא יודע, לא מתמצא בזה. אני לוקח את הכדרה, נושא אותה, והולך אצל הרב. בדרך, בא מישהו איזה שיכור אחד, דחף אותי, תפיל את הכדרה מהיד שלי, נשפך הרבה מהמרק. אבל נשאר ברוך השם, לא נשפך כולו. כן, עדיין צריך ללכת אצל הרב ושואל אותו. הרב שואל אותו, חביבי, יש פה, לפי מה שאני שוקל, מה שאני מודד, יש פי 40, 45, אין יותר. אדוני הרב, זה נשפך מעט מהמרק, כמה נשפך? אני יודע, אני שקלתי כמה נשפך, נשפך, אבל מהרוטב. אז כיוון שזה נשפך, ואומרים ספק דרבנן לכולם. אולי באמת, אם היה, לא היה נשפך, היה 60 פעם. למה צריך אני להחמיד? כל זה דרבנן, חכמים אמרו שצריך 60, זה לא מדאורייתא, מדאורייתא יש רוב, אני רואה שיש פי רוב, כמה יש? פי 30, פי 20. רק אני מסופק, כמה נשפך? אני יודע, אני צריך ללכת לחפש לראות כמה נשפך, אפשר גם כן לקחת לראות, למדוד לראות כמה נשפך, קשה מאוד לשער את זה. לכן כיוון שנשפך זה נקרא שמות ספק, עשו נדעה לכל העולם. לפיכך, אומרים ספק דרבנן לכולם. אבל כשהוא מונח לפנינו, אני לא יודע לשקול. לא יודע, תלך ללמוד בבית ספר. מה אתה פוסק על הכל? כל דבר אני צריך לדבר מהן נקודה, לספק חסרון ידיעה, לא מתחשב ממנו. ילך למה, במקומות שיוכנים להתאים לגוי, אם יש הפסד מרובה, יוכנים להתאים לגוי. אם זה ימין במינו, לא שייך להתאים לגוי. כל מה שאני מדבר עכשיו במין במינו. מה יטעם? יטעם עוף, זה עוף וזה עוף. אז מה יגיד? אני יטעם טעם עוף, מה הוא חמור, ורואה שזה עוף. ורואה שזה עוף, יטעם טעם עוף. אז מה יכול להבחין? זה מעוף הטרף או מעוף הקשר? מה הוא? שרוח הקודש, החמור הזה, הגוי הזה? מה יכול לומר לך? כל מה שאמרו מתאימים לגוי, זה שייך בעקר במי בשאלו מינו. מי בשאלו מינו, הוא יכול לטעום, למשל מרק ירקות, אם הוא מרגיש בו טעם של עוף, או לא מרגיש טעם של עוף, זה עניין אחר. עכשיו נחזור לעניין שלנו. זה שאמרתי עכשיו, במין במינו, תמיד אנחנו מקילים, מפני שזה רק מדרבנן. אבל בכל זאת, בדבר שיש לו מתירים, האסור הוא דווקא במין במינו. וכן למשל בתרומה וחלה, האסור הוא דווקא במין במינו. חלה ותרומה לא בטלים אלא במאה. עורלה אינה בטלה אלא במאתיים. נגיד אשכול של ענבים, שהוא של עורלה, שאני יודע בבירוש לא עברו שלוש שנים על העץ הזה. היה מונח על השולחן. ופתאום יש איזו ערימה גדולה של אשכולות של ענבים, לקח אחד את האשכול הזה וערב את זה על מותם האשכולות. אי אפשר להבחין, לא יודע, לא מכיר. כמה צריך להיות כנגד האשכול הזה כדי שיבטל? צריך להיות פי 200. כמו שבתרומה או בחלה נאמר פי 100, פה צריך להיות פי 200. למה? חלה ותרומה אסורים בזרים באכילה, לא אסורים בהנאה. ואילו עורלה אסורה גם בהנאה. כמו שהפסוק הכפיל את איסורו, כך הכפילו רבותינו את תערובתו. את תערובתו. כמו שאת חלה ותרומה במאה, פי 100 צריך להיות, פה צריך להיות פי 200. זה דין עורלה ודין כלי הקרם, גם כן אותו דבר. מה זה כלי הקרם? יש קרם של גפנים, של ענבים, בא מישהו וזרע תחתיו, זרע תחתיו ירקות, קוטניות, תבואה, הוא בעצמו לא יודע, עם הארץ, לא יודע. אז זה צריך להיות פי 200, אם לא היה פי 200, אם קדש, אז אם אין פי 200, קדש את הכל, הכל אסור. עכשיו הם כשהגפנים האלה, הענבים כולם אסורים. למה שהיו למטה זה רועים, התבואה או הקוטניות. כשלקחנו עכשיו מהשקול הזה ענבים, אמרנו שאסור אכילה ואסור בהנאה. כדי שכתוב בתורה, פת תקדש המלאה זרע אשר תזרע ותבואת הכרם. זה פירוש הפסוק. לא תזרע כרמך כלאיים. לא תזרע תבואה שיהיה כלאיים בתוך הכרם. כרם לא נקרא רק של גפנים. לא מדברים כאן על עצים אחרים, על פירות אילן אחרים. נגיד למשל פירות אילן, אפילו משבעת המינים, זה לא משנה, רק קפידה על קרם, קרם זה גפר, זה ענבים, ועל זה התורה הקפידה. כן, אז זה אומר לך, לא תזרע כרמך כלאיים, למה? פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם. שניהם יהיו אסורים בהנאה. תקדש, פרשו רבותינו, תוקד אש. לכן המשנה בסוף מסכת תמורה, שם אומרת, אלו הדברים שבשרפה, קריאה הכרם, אחד מהם קריאה הכרם. וצריך לשרוף אותו. פן תקדש, תוקד אש, כתב של רבותינו. כיוון שהתורה הכפילה את איסורו, עשתה אותו באכילה וגם בהנאה, ככה גם כן רבותינו הכפילו את איסורו. אם ניקח את האשכול ענבים הזה שנזרע, כמו שאמרתי, עם קריאה הכרם, ונתערב עם אשכולות ערבים, ענבים אחרות, אז כולם אסורות עד שיהיה פי 200 נגד בתוך האשכול. זה כל זה מה שמדובר מין במינו. הן חלה עשה עם עשות, הן תרומה תבואה בתבואות, או שמן בשמן, כזה הדרך, כל זה מין במינו. אבל אם היה דבר מין בשאינו מינו, בטל בשישים. כמו דבר שיש לו מתירים, מה אנחנו אומרים עכשיו? ביצה נולדה ביום טוב, נתערבה בארגז מלא ביצים, אפילו שם אלף ביצים. כולם אסורות. אם אני לא יודע, לא יכול להבחין, להכיר אותה, אם אני מכיר אותה, אני אחר, אוציא אותה וגמרנו. ייקח את האחרות. אבל כאן מדובר שאי אפשר, אין שום הכר ביניהם, אז כולם אסורות. למה? היום יהיה אסור, מחר יהיה מותר. זאת אומרת, כשמו דבר שיש לו מתירים. לא דבר שאסור נאסר עולמית. מה אכפת לך שתאכל את זה מחר? תאכל את זה מחר, לא תאכל את זה היום. כל זה באופן, כמו שהזכרתי, שהיה הביצה עם ביצים. ואין נפרש בזה אם אתה ביצה עם קליפתה, עם ביצים עם קליפתה, או שאתה התערובת ביצה בלי קליפתה עם ביצים אחרות, כשרות. כגון למשל, לקחתי את הביצה הזו שנולדה ביום טוב, חסון ידיעה, או לא ידעתי שזה נודע ביום טוב, או אדם שלא ידע את ההלכה, לקח פתח את הביצה הזאת, היו שם, רוצה לעשות עוגות למשל, אז הוא עשה שם, נביא שם איזה פיילה אחד, ושם שם כמה ביצים, שם, שם לא, ולקח את הביצה הזאת גם כן, ושם אותה בפנים, גם כן, אפילו באלף לבתים. למה? לא חשוב, זה קליפה או לא קליפה, בלילה תאכל אותה. תעשה את העוגה הזאת בלילה, תאכל אותה בלילה, ותאכל את זה עכשיו. אבל שאין כן, אם זה היה מין בשאין ומינו, כגון, הביצה הזאת, לקחתי אותה, שנודע ביום טוב, ורציתי לשים אותה בתוך התבשיל. אני מבשל איזה תבשיל, רציתי שהתבשיל יהיה יותר טעים, או יותר חזק, יותר כוח בריא, אבל הביצה יש בה בריאות. אז לקחתי, לקחתי אותה, שמתי אותה בתוך זה, והתחלתי לערב אותה. אבל מה עשית? זה ביצה שנודע ביום טוב, אסורה. אני לא ידעתי, אסורה, לא ידעתי. זה יום טוב. עכשיו מה עושים? פתר ב-60, אם יש 60 פעם נגד הביצה, מותר. למה? פרי זה לא שכבה בדבר שיש לו מתאים, רק בתערובת של מין במינו, זה מין בשאין המינו, תפשיל. ואם חסר מעט מה-60, נגיד יש פי-30, פי-20, פי-30, אז תוסיף מעט, תעשה עוד תפשיל, תשים עוד עוף, עוד ירקות, עוד מרק, ואז יש 60 פעם נגד הביצה ותאכל את זה ביום. וכן הווה אומר שיש לנו חילוק בדבר שיש לו מתירים בין דבר שהוא תערובת של מין במינו בין שאין המינו, והוא הדין לגבי דבר שאדם נדר ממנו, שאמרתי שנקש שמות דבר שיש לו מתירים מאחר שיכול לעשות התרה. אז לכן גם זה איש הפרש אם הייתה תערובת מין במינו, אז אנחנו מצליחים אותו מניח לו בתרובות יחד שעשה התרה, ואם זה מין בשאין המינו בטל ב-60 ככל האסורים. אין בספר תרומת הדשן באמת הוא אוסר מטעם מתקן, אבל חרקו עליו האחרונים, אמרו בשייך וזה מתקן כבר שהוא אוכל, רוצה לאכול ביום טוב, זה תענוג של יום טוב, הוא מדבר בשבת שם, מדבר על חוד שבת, אבל לא משנה, גם ביום טוב יש שמחת יום טוב, אז זה מותר, כבר שזה דרבנן, וזה יש שמחת יום טוב, לכן אפשר להקל. טוב, עכשיו נחזור לעניינים שלנו, אז זה למדנו שיש חדוק בדבר בין דבר שהוא מין במינו ובשאין מינו. התחלתי לדבר על החלה שנתערבה בעיסה. אז שמה גם כן יש תקנה שירך וישאל על חלתו. נגיד כמו שאמרתי, בדק ראה שאין 100 פעמים נגד החלה. בפרט אם הוא יודע בבירור. אפילו ספק אמרת שזה לא נקש אם הוא ספק דרבנן לכולה, למה זה ספק חסון ידיעה, רק אם נשפח אז נקש אם הוא ספק, אבל כל זה שמה זה לא שמח, הוא לא יודע לשער, לא נקש אם הוא ספק, ולכן הכל אסור. אבל יש לו עצה שיכול לאכול את העצה, אז יש לו תעשה לגמרי, אפילו שמעורה באה חלה, וחלה היא אסורה. למה? אנחנו כולנו היום טמאים, וגם אנחנו זרים, חלה מותרת רק לכהנים, ורק לכהנים טהורים. היום אין כהן טהור, כולם טמאי מתים. וכן גם אנחנו גם כן, גם כן כולם טמאי מתים. ועוד שאנחנו זרים גם כן. שני עשורים יש בזה. לכן אי אפשר לאכול אותה אם אין פי מאה. אמרתי, אין פי מאה, יש פי 60, פי 70, וזה ברור שאין פי מאה. או ספק, אמרתי שאנחנו לא מתחשבים בספק שלו. אז מה עושה הלאה? הוא ילך ידוש עוד עשה, עוד מציק. כמה יש בזה? נגיד, קילו ו-600-700, לא אמרתי שיעור חלה, זה קילו 666 גרם, זה שיעור של חלה. קמח נטו, לא מצרפים את המים, אלא קמח נטו, אם הוא דש, פצט, שיש בקמח הנטו, יש שם קילו 666 גרם, וחייבת בחלה. זהו תקח דרהם, 520 דרהם שכתב הרמב״ם, שכתב מרן, זה השיעור שחייבים בחלה. עכשיו האיש הזה נגיד עשה 2 קילו, אז ודאי יש שיעור, והוא עשה את החלה ונפריש. עכשיו קרה לו אחר כך שנתערב, מה יעשה? הוא יכול לדוש עוד בצק, עשה גם כן עוד, נגיד עוד 2 קילו, ו2 קילו האחרים יפריש חלה כדת וכדין, ויכוון גם על אותו החלק השני, ואחר כך ייקח אותם, יערב אותם כולם ביחד, כיוון שהחלה בזמן הזה מדרבנן, אפילו שאסור לבטל איסור לך את החלה, באיסור דרבנן, בבטלינן, כך פסק מרן, אז יערב שתי, אחרי שיפריש את החלה מאותו הבצק, לא יערב לפני שיפריש ממנו חלה, עד שיהיה היתר, אז הנה, עשה נקע עליו שם יותר, אני לוקח אותו, מערב אותו עם הבצל, מגביר אותם קודם ביחד, כל חם ואוכלם בבת אחת, ויופיע את הבסך ויוכל אותו, וזה מותר. בין שקרה זה ביום טוב, בין שקרה זה בחול, זה לא משנה כדאי. זהו הדין אם אני רוצה להתיר את זה. אבל אין לי כמח אחר, ואין מי שיוכל, מה שעשה, עוד 2 קילו, נגיד זוג נמצאים, מה יעשו 4 קילו, זה יסער שעליהם עדמות המשיח, מה יעשו בכל זה? אז הוא רוצה להתיר, שיתירו לו את האוכל שלו, וגמרנו. אז הוא יכול ללכת לעשות התרה. ללכת אצל חכם, ויאמר לו, אני הפרשתי חלה, ותקרנה אותי כאלה, שבאו, תעריבה החלה עם העשה. אז הוא אומר לו, אילו ידעת שככה יהיה נעשה, היית באותה שעה מפריש את החלה בצורה כזו, הוא אומר לו, לא, הדעת דעתי, לא הייתי מפריש. אז הוא אומר לו, תגיד, ניחמתי, עשו לו, מותר לך, מחולך, חכם עוקר את הנדר מעקרו, כאילו לא הייתה חלה, כאילו הייתה עשה רגילה, ואחר כך ילך הבאתה ויפריש עכשיו מהחדש חלה. רק לא יברך עוד פעם, כך כתוב הפוסקים האחרונים. אז הוא לא ילך עוד פעם ומפריש. אז על ידי שעקרו לו, כמו שאמר, במה נעשה חלה? באמירת פיו, אמר הרי זו חלה. כמו שדין שבועה או נדר, חכם עוקר את הנדר מעקרו. חכם כפה עוקר את הנדר מעקרו. כאילו לא אמר הרי זו חלה. מה יהיה על הברכה שלו הראשונה? כתובה הפוסקים שלא נקשו מהברכה לבטלה, מפני שהייתה דעתו באמת קיים את המצווה, והפריש את המצווה כדת. הביאו דוגמה מדברי הריטב"א בשם ראה רבו באהרון לוי, מסכת חולין דף ק"ו, שם כתוב אדם נטל את ידיו, עשה נטילת ידיים, וברך שקשה נטילת ידיים, על דעת לאכול קבצה פת, כי לא מברכים על נטילת ידיים, אלא אם כן אוכל קבצה פת. אוכל כזית חיה ברכה אחרונה ברכת המזון, כזית זה 30 גרם, אבל אם רוצה לאכול רק 30 גרם, כמו שיש אנשים הרבה נזרים, עושים דיאטה, לא אוכלים הרבה, אוכלים תבשיל אחר, אוכלים דברים אחרים, אבל לחם לא אוכלים יותר מ-30 גרם, זה נותן ידיו בלי ברכה, עד שיודע שהוא אוכל שיעור קבצה בערך נאמר 56 גרם, למה? אם כי היא כפולה, קבצה כפולה מכזית, כזית הוא 29 גרם, זה 58 גרם, אבל מורידים גם כן שיעור הקליפה, יש אומרים שזה בסדר בלי קליפתה. ונשא הגמרא אומרת, מכל האוכל אשר יאכל, אוכל אני אחד בבת אחת, וזו קבצת הנגולת. אז תנקה את הקליפה, זה שיעור של טומאת אוכלים, שם נבדה הגמרא טומאת אוכלים. שם כתוב פרשת שמיני, מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא, וכל המשקה אשר שתה וכל כלי יטמא. אז מה זה מכל האוכל אשר יאכל, האוכל ודאי יאכל. מכל האוכל שיבוא על המים. אלא שערו רבותינו, כמה שיעור ראוי לקבל טומאת אוכלים עד שיבוא שיעור קבצה. מכל האוכל אשר יאכל דבר שנאכל בבת אחת. כמה בית הבלעה יכול להחזיק קבצה של תרנגולת. כך שערו חכמים, וזהו השיעור של טומאת אוכלים. אם יש פחות מקבצה ונגע שרץ מת באותו האוכל, בזמנם אני מדבר שהיו נזהרים בטהרה, אז או שנגעה בו אישה נדה, או שנגעה בו תממת, האוכל הזה נשאר טהור. למה? לא מקבל אוכל, לא מקבל טומאה, טומאת אוכלים, אלא כשיש בו קבצה. מאיפה למדנו? מהפסוק הזה. מכל האוכל אשר יאכל, ומה זה אשר יבוא עליו מים יטמא? שאין האוכל מקבל טומאה, אלא אם כן הוכשר על ידי 7 משקים, אחד מ7 משקים, שהם יד, שחת, דם. יד ראשי תיבות, יין דבש, שחת, שמן, חלב, פן, דם, מים. אלה 7 משקים שמכשרים את האוכל שיהיה ראוי לקבל טומאה. כל עוד לא נפלו עליו מהמשקים האלה, אפילו שנפלו עליו בשעה שהפרי הזה למשל היה עליהם באילן, והיו גשמים, נפלו עליו גשמים. כל עוד היה מחובר, זה לא כלום. רק אחרי שנתלש מהמחובר, צריך שיבוא עליו מים או אחד משבעת המשקים האלה, כדי שיהיה ראוי לקבל טומאה. ואז, אם נגע בו... לבקר את חברו ישראל. אם ברבותינו גזרו על ידיים עסקניות שהן שניות לעשות שלישי בתירומה, ונובעים בתירומה ומטמאים אותה. כל אדם שלא נפל את ידיו ונגע באוכל שתירומה, הרי הוא מטמא אותה. למה ידיים עסקניות? אולי נגע באיזה מקום דבר שהוא טמא, וזה לא כבוד לתירומה, לכן נאסרת. אז רבותינו גזרו גם עלינו הישראלים, שאנחנו לא אוכלים תירומה, גזרם שמסרח תירומה. אם אני לא אוטל את ידיי, ומתרע אצלי כהן, והכהן הזה אחר כך יבוא ויוכל, אצלו הוא אוכל תירומה, ואני אוכל חולים. אבל כמו שאני לא נתתי, גם הוא לא יטול, ואחר כך לבסוף הוא אוכל בידיו עסקניות, מטמא את התירומה ואוכל תירומה טמאה. לכן הצליחו חכמים גם לנו שנעשה נטילת ידיים משום סרח תרומה, כדי שכהנים גם כן יהיו זריזים וגם הם יעשו נטילת ידיים ולא יגעו בתרומה בלי נטילת ידיים, ואז התרומה שלהם טהורה, אוכלים תרומה שלהם. כיוון שאנחנו עושים משום סרח תרומה, והרי האוכל לא מקבל תרומה, פחות מקבל צעף. כמו שאמרתי, מכל האוכל אשר יאכל, אוכל נאכל בבת אחת ושארו רבותינו קבצת הנגולת. אז לכן אין אוכל מקבל תרומה מדאורייתא עד שיבוא שיעור של קבצה, אבל קבצה בלי קליפתה, אוכל אשר יאכל, וכדם אוכל קבצה עם קליפתה, לכן אמור קבצה בלי קליפתה. לכן אם הוא אוכל שיעור קבצה בלי קליפתה פת, צריך לעשות נטילת ידיים, וזה בברכה. מה שאין כן פחות מזה, צריך סוף סוף הוא אוכל כזית, נמכה שמו אכילה, אין אכילה פחותה מכזית, וחייב ברכת המזון, נוטל ידיו ובא בלי ברכה. אין אם כן, אוכל שעור קבצה, אז צריך ברכה. פחות מכזית, אפילו נטילת ידיים לא צריך. אוכל חתיכה קטנה, יש איזה דבר חמוץ, הוא מתאבה לו, או חתיכת דג מלוח, אלה שאוהבים דג מלוח, או הרינג. אז רוצה לקחת מעט לחם, כדי להחליש מעט את המלח שיבוא בפה שלו. אז אין דבר. ייקח חתיכה קטנה, פחות מ-30 גרם, יותר טוב פחות מ-20 גרם, כדי שלא יכנס בספק, אמרנו פעם דעת הריבה הרמב״ם לא כך. אז הוא קחנו משנה, קח לחם 15 גרם, מלפת בו את ההרינג הזה או את הדג הזה, ברך המוציא לחם מן הארץ, ואחר הכל וגמרנו. או שהוא מברך שהכל נהיה בדברו ויגמור. למה? מפני שהעקר הוא עכשיו תאב לאכול דג. הוא לא מעוניין לאכול לחם. רק מרוב שהדג מדוח, אי אפשר לבלוע אותו ככה, רוצה למתק אותו, למתק את הדינים על ידי חתיכת לחם. אז מי העקר אצלו? העקר אצלו הדג מדוח, והלחם הוא תפל. לכן הוא ברך המוציא לחם מן הארץ, ברך שהכל נהיה בדברו, ויפתור את הלחם, פותר אותו, שהבלב הכי שהכל פותר את הכל. תמיד ככה, אדם שיש לו עקר ותפילה, מברך על העקר, פותר את התפילה. אז עכשיו חזרנו לעניין שלנו, בני אדם צריכים להיזהר. לא יברכו בשעה שעושים מטילת ידיים, אלא אם כן אוכל קבצה פת. עכשיו האיש הזה, הוא חשב שהוא אוכל קבצה פת. הוא לא עושה דיאטה ולא שום דבר. אבל פעמים, אחרי שעשה נטילת ידיים, הוא בירך, בא לאכול, לא יעשה מסביע, אין לו תאבון. בפרט אם לא שם לב, אכל כזית, אבל לא אכל שעור קבצה, ואחר כך הביאו לו איזה אוכל טעים, נגיד אורז, ככה דברים טעימים, משובחים, ואכל מלא את הבטן שלו. עכשיו הוא צריך לאכול קבצה פת, כבר מלא, איפה יכניס את הפת הזה? רוצה לוותר עליו. אבל אתה בירכת על נטילת ידיים, ואתה יודע, לא מברכים רק כשאכול קבצה. וכמה יהיה עכשיו, אם יכול לצחוק את עצמו ויוכל עם הפת הזה, איזה דבר, איזה לפתן, משהו חמוץ, שאוכל לבלוע אותו, טוב, אבל אם קשה לו, כבר לא נניח מקום. אחד, אוכל משובח הרבה, יש לו אישה יודעת עם אשר תבשלים משובחים. טוב, מה אפשר לעשות? לא מכרחים אותו שיוכל. כך אומר הריטב"א. ולא נקרא שמו ברכה לבטלה. בשעה שהוא בירך, התכוון באמת לאכול קבצה. לכן לא אונסים אותו שמוכרח שיוכל ככה באונס. אם יכול לאכול, אין מה טוב. אם לא יכול, לא צריך פה. אז זה למה בשעת הברכה, את הכוונתו לטובה. והוא עשה מבית ידיים. עשה כתכנת חכמים. אז גם כן פה, בשעה שהאיש הזה הפריש את החלה, הוא ידע שאחר כך בסוף תתערב עם העשה, עם הבצק, לא חשב על זה למעלה. בשעה שהוא ברך, ברך כדת וכדנים, והפריש חלה באמת. אלא שאחר כך עשו לו התרה ועקרו לו את הנדר מעקרו. אז לא יהיה ברכה לבטלה, אין עליו עוני של ברכה לבטלה. וכאן קצת תשובה למה שכותב הרב חידה, הרב שאני מקבל אותו אולי בדרך מוסר. בספר מורה באצבע הוא אומר, כמה בני אדם צריכים להיזהר בדיני ספירת העומר. שהרי דיני שלנו מאחד דלי גלל האחד, נגמר, הוא לא יכול יותר לספור בברכה. אבל הוא אומר, ומה יהיה, למה שכתובתי במות תהיינה, ומה יהיה על הימים שכבר ברך? הוא אומר, כל ברכותיו ברכות לבטלה. זה מפריע. למה? הוא צריך לעשות תמימות תהיינה, ואם לא עשה תמימות, והפסיק, אמרו לו חכמים, תפסיק, אתה לא יכול לברך. כמו שידע לאחד, תפסדת. נמצא האיש הזה גרם שכל ברכותיו למפריע, כולם היו ברכות לבטלה. לכן הוא מזהיר, כמה שצריכים לזהה בדין הזה, שצריך כל אחד לספור ספרת העומק כל לילה וידקדק בציבור ויעשה כל מיני תזכורות כדי שלא ישכח. נראה הרב כתב את זה בדרך מוסר, כי איש הזה, האיש הזה הוא חשב באמת שישכח, שידלה כל מעיינותיו היה רוצה באמת שישלים כל 49 ימים, כמו שתורה אמרה, תהיימות תהיינה. קרא לו מסכן אדם, הנוסח אמנה פרטק, קורא לו פעם שהוא שכח לילה אחד, מה יעשה? אז שיעניש אותו בשמיים שברכות לבטלה, בשעה שברכתי, לא ספרתי, כל אדם ברכתי וספרתי. אם כן, למה יעניש ברכה לבטלה? וכל שכן, שרוב הפוסקים לא סוברים כך, שרוב הפוסקים אומרים, תהיימות תהיינה, זה לא שהכוונה שאם יחסר לילה אחד לא יעשה. זה גם כן לא לעקובה, התורה אומרת, אבל לא לעקוב. כן, עד שאנחנו חושבים ספק ברכות להקל, אומרים לא יברך, מכאן הבא. אבל שתאמר שכל הברכות שלו היו למפריע ברכות לבטלה, זה לא פחות מהדין של הרטבה. האיש הזה ברך על תלת ידיים, וצריך לאכול כבצה. לא תאנוס את עצמך, לא יכול, בלש, אלא פטור. תומע עד לתלת ידיים, החיים לא תקנו, אלא כבצה. אמרנו, כיוון שבאת שחקת לו כוונה טובה, עכשיו טוב, אתה בסדר, בסדר. כל שכן כאן, כל לילה מסכן, ברך ועשה וספר, כמו כל ישראל. כאחד גוברים יהודאים. כן, מה פעם אחת ששכח, אז יהיה כל ברכותיו בבטלה, יענישו אותו בשמיים, אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוני עם דריותיו. אלא הרב אומר את זה דרך זירוז, זה דרך מוסר שכל אחד יזדרג כדי שלא ישכח, שלא יהיה כל דבר כזה. אבל אם קרה מקרה, לא צריך לשבת לעשות תעניות שהוא עשה ברכות לבטלה. כמו שאמרתי, יש לו מה שיש לו, חשבת דעת הרטבה. לא מצאנו מי שיחלוק על הרטבה בזה. צורה של הרטבה היא נכונה. אז גם בעניין הזה של החלה, אף הפי שבשעה שהוא בירך, הוא הפריש את החלה. עכשיו עשו לו התרה, ועקרו לו את הנדר מעקרו, כאילו לא אמר שזו חלה. אז מה יהיה על הברכה שלו? הוא בירך עליו להפריש חלה, ובינתיים הוא הפסיק, הלך, הוא בא ודבר, אם לא היה שום הפסקה טוב, יפריש עוד פעם. אבל כבר הפסיק, מה לעשות? אז כמו שאמרתי, חכם עוקר נדר מעקרו, כיוון שבאותה שעה הייתה כוונתו לטובה, אין בכך ידעו. ולא יברך על ההפרשה השנייה. אחרי שעקד לו, כן מצאת, כמו שאני לא אפריש את החלה. אתה חזות תפריש עוד פעם חלה. מפריש פעם שנייה חלה, אבל לא צריך לברך. כך כותב בספר הנחות קטנות של יעקב חגיז, שלא צריך אותו חכמים עוד פעם שיברך. לדעתו, תועיל אותה הברכה בשביל זה. זה קשה לומר שתועיל אותה הברכה, שהרי הייתה הפסקה באמצע. אסור להפסיק בין הברכה לעשיית המצווה. להספיק ללכת ולבוא ולדבר, זה לא נעשה באותה שעה, בדיוק באותה רגע. לכן זה קשה לומר שאותה הברכה טועית. אף אחד שכן מסכים הרב חידה ובקי יוסף, שלא צריך אף פעם לחזור לברך, ושם תעשה עדיף, כמה שאין ברכות מעקבות. מעין זה יש פה פוסקים, אולי זה פחות קצת, בן אדם שצריך להתענות. הוא מתענה תענית ציבור. אחר כך בבוקר בשחרית יש מן הנוהגים שלא נאמר ענינו בתפילת שחרית. למה? חושים, אולי זה יום ארוך, אולי יכול לקרות, אחר כך לא ירגיש טוב, יצטרך ללכת לאכול. וזה בבוקר בשחרית אמר, ענינו מי עושה מתענית הזה, שקרן כזבן, אחרי שעה הלכת אכלת, ואתה אומר ענינו עושה מתענית הזה, דובר שחרים יקו נגד עיניים, מה אתה משקר בתוך התפילה שלך? בתוך התפילה הכניס דברים של שקר. אני לא שומע תענית את זה, תענית את זה, השעה אכלת, בלעת, שאתה ואכלת. אז לכן אומרים, אתה טוב, לא יגיד, אני נו בתפילה בשחרית, ישאיר את זה במנחה. במנחה נשאר לו עוד חצי שעה, משתמע כבר, עבר כבר היום, אין חשש שיוכל במשך היום. יש סברה כזאת, אנחנו לא כך נוהגים. נוהגים אומרים שאני נו גם בשחרית. יש סברה שאומרים את זה גם בלילה, גם בערבית, שחרית ומנחה, כבר שזה תענית ציבור. אבל הלכה, כפי מה שנוהגים אנחנו, כך כותב הרשב"א. הרשב"א כותב מדין המנהג. בצד ההלכה צריך לומר ערבי שחרית המנחה, כך אומר ראשי בשבת כ"ד. אבל הרשב"א בתשובה כותב מנהגנו, אומרים בשחרית ומנחה. ולא חשים שמי במשך היום יצטרך לאכול ולמפריע, כמו שמדבר שחרים באמצע תפילתו. אין בכך כאילו, כיוון שהוא התכוון באותה שעה באמת לצום, לא היה, לא חשב לשקר, לא חשב לצום, אחר כך הוא אדם בשר ודם, קרה לו מקרה שלא מרגיש טוב אחר כך, ואתה מרגיש חושה גדולה ויכול, אז טוב, כיוון שכוונוס רחמנה פטרה, לא אומרים אם מפריע דבר שקרים, רחמנה דבר בעי, כשכו יודע מה חשבות, איש זה חשב באמת התענות, ורוב בני אדם לא קורה להם דבר כזה, ואז אין להם אתה רובה, וכי רוב העולם אוכלים קורא להם שבאמצע תענית בא אומר מעד נפש רוב בני אדם ברוך השם מחזיקים מאמן מה זה תענית של יום אחד אם זה קרה יצא מסכן יצא דופן לא יצא כמו כולם אז אין לך שנה נמיע אותה לכן כולה תגזור גזרה איש אחד חטא כל אחד תגזור גזרה לא תגידו תענית תענינו בבוקר שמי תאכלו כל העולם יאכלו לא דבר מצוי לכן נחשים לדברים, לכן אנחנו מנהגנו אומרים גם בשחרית וגם במנחה אומרים עלינו בין יחיד בין שליח ציבור שליח ציבור יותר קל כדי שהוא בא בשם הציבור הוא לא אומר על עצמו אני רשום את תענית הזיזי, רשום את תענית ולא רשום את תענית כולם מתענים, הוא בא בשם הציבור אבל בכל זאת גם כן, גם שם יש איש כפידה באמת אם השליח ציבור בעצמו יודע שהוא הולך לאכול הוא לא יכול, לא מרגיש טוב הרופא אמר לו שצריך לאכול והוא חשב באמת על איך זה יכול אז הוא לא יכול להיות שליח ציבור צריך לחפש מישהו אחר שיש שליח ציבור בדיעבד לא היה מישהו אחר שיודע להתפלל כמו בן אדם כמוהו ועמד נהיה שליח ציבור לא יאמר עלינו בין רועד לרופא ברכה בפני עצמה כיוון שלא יודע מה נפשו הוא חושב שהוא הולך לאכול אבל התירו לו שיאמר את זה באמצע שומע תפילה אומר עלינו ברשום מתענית הזה כמו שאומר היחיד ולא חותם ברכה בפני עצמה, אלא ברוך אתה ששומע תפילה, כמו שאומר כל יחיד. ולמה התירו לו? סוף סוף הוא משקר. אלא הוא בא בשם הציבור. הוא לא אומר, יום שום תעניתי, ויום שום תענית הזה. הוא מדבר על הציבור שלו. הוא מייצג את הציבור. לכן אין דבר שיכול לומר את התענית. אלא
מה החלוק בין... יש לו מכירים, כן, בין מינו לשם
מינו,
מה
הפעם?
כזה,
אפשר לבטל בקישים. מין במינו, אחד מחזק את חברו, איש את רעהו יעזרו. מין בשאין מינו, טעמים חלוקים. זה טעם אחר וזה טעם אחר. לכן אחד לבטל את השני. לא דומה למין במינו. מין במינו, אחד מחזק את חברו. כולם מין אחד. אבל מה שאין כן, מין בשאין מינו? בשאין מינו, מבטל אותו. יש לו טעם אחר. זה טעם אחר וזה טעם אחר. הר"ן מעריך מסכת נדרים דף נ"ב תזכור דף נ"ב תפתח אותו שמה
דף
בן כן תפתח שמה ותלמוד את דברי הר"ן ואם תגיד לי זה בשעור הבא אתן לך פרס עכשיו נחזור לעניין אז זה נכון שהדין שדבר של שלום התקרים הוא הלכה פסוקה אבל יש בפוסקים יש מייחסים את זה לגאון מבריסק ובישוע עלי בדיסקין ויש מייחסים את זה לרבנים אחרים ובשלמה קרוגר עכשיו השנה יש לנו שני ימים ראש השנה יום חמישי ושישי ושבת שם רצופים אם נולדה ביצה שנולדה ביום חמישי שהוא אלף דה ראש השנה אסור לאכול אותה עד מוצאי שבת לא רק ביום יום ראש השנה ודאי יום האריכתא זה ודאי שעשור אוכלותה גם ביום השני של ראש השנה כשזה בדרך כלל אתם ישנו לך יום טוב אחד אז טוב, מוצאי יום טוב, תכף אוכלים את זה נולדה לך בצער ביום טוב, תוכל אתה מוצאי יום טוב אבל כשאחד למשל ראש השנה, כמו שאמרתי לא רק שביום השני זה פשיטה בשני ימים של ראש השנה חשובים כמו אריכתא ועשור אוכלותה עד מוצאי ראש השנה אבל השנה, גם מוצאי ראש השנה ישר עד מוצאי שבת למה כולם הם סמוכים קודם, סמוכים לעד העולם, השם בבית ישר. יום טוב וסמוך לשבת, נודע בזה, אסורה בזה. ככה מסקנה בגמרא, מסכת בצד הבדלת. וכך פסקו כל הפוסקים. עכשיו, מה מעשה לידו? היה יום ראשון של ראש השנה. בשעה אחת, בא לעשות עוגה, היה אורחים הרבה וככה, אז השבת התחילה לטרוף ביצים, לקחת ביצים, עושים בתוך הקערה, לקחת כל ביצה, דרך כלל, אז בפרט, בימים ההם, היו נשים חכמות כדי שלא יסירו, אם תשפוך תקף בצעה על ביצים. יכול להיות שבצעה אחת יש בדם, היא לא ראתה, ותאסור את כל הביצים. לכן מה היו עושים? הם שמים אותה עד צדחת. כל ביצה, שמתה בצעה אחת לבד. אחר כך חיים אותה, רואים אותה שהיא בסדר, זורקים אותה בקערה שיש שם הביצים. אז כל הזמן כך מוצא ושמה, ומה השעה הזאת, טעתה, לקחה ביצה של מלווה ביום טוב, זה היה יום ראשון של השנה. לקחה ביצה של מלווה ביום טוב, בטעות, לא ידעה שזו ביצה של מלווה ביום טוב, ופתחה אותה ושמה אותה עם הביצים. באה לבשל, אמרו, מה עשית? זה ביצה של מלווה ביום טוב. לא ידעתי. עכשיו בא אצל הרב, מה לעשות? ואמרתי לכם, שאפילו בערב לבתים, בין שזה עם קליפתה, מה שהיא בלי קליפתה. בצב עם קליפתה, ושמו אותה בתוך ארגז מלא ביצים, אפילו בערב לבתים. או בצב בלי קליפתה, שאתה טורפת אותם, ושמה בתוך האגן הזה שמלא ביצים. אז גם כן, אפילו בערב לבתים. אז בואו שואל את הרב, מה לעשות עכשיו? כל הביצים האלה קודם, נשגיב אותם עד מוצאי שבת, או עד מוצאי ראש השנה, אמר לא, זה בטל, בטל ב-60. בנו, דבר שיש לו מתנים, אפילו בנו לפני בתים. מה זה בתים ב-60? זה מין במינו. אמר להם, בואי, שאני, כיוון שהיא בלי קליפתה, והדין יש לנו, אדם, בכל השנה כולה, אדם שקדף ביצה, בין שהיא מבושלת, בין שהיא חיה, וקדף אותה ושם אותה בצלחת, ואחר כך השאיר אותה, נמלח, לא רוצה לאכול אותה. מחר הבוקר יצא לבוא לאכול אותה, הם אוכל אותה דמו בראשו. האוכל ביצה כלופה שעבר עליה הלילה, דמו בראשו. כך כתוב בגמרא במסכת נדדה דף י"ז. שום כלוף ובצל כלוף וביצה כלופה. שלושה אלה. שום כלוף, קדפת אותו מכל הקליפות שלו, ואחר כך שאלת אותו כך. שאלת אותו, צריך לשפוך אותו. אם עבר עליו לילה, אסור לאכול אותו. זה סכנה. או בצל כלוף. קלפת את הקליפות שלו, ולא נשאר גם כן השערות, הזקן שלו, יש לו זקן למטה, כן? לא נשאר שום דבר, חתך אותו. נשאר ככה בצל כדוף. אז גם כשעבר עליו הלילה, זה אסור לאכול אותו. מי שאוכל, דמו בראשו. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. כן, עכשיו הביצה הזאת היא כדופה. אם נשאיר אותה מתי? אם היה רק יום טוב אחד, אז בלילה יאכלו אותה, מה יש? עכשיו לא תאכל אותה, אף לא בערך לבתים, זה דבר שיש לו מתירים. אבל הרי הרמב״ם כותב, כל דבר שעדוד להתקלקל, אם תשאר אותו אחר כך, זה לא קשור לדבר שיש לו מתירים. עד שהגיע המתירים, זה כבר יתקלקל, יוציא את נפשו, אז מה זה שווה? אז הכי לא קשור לדבר שיש לו מתירים, כך כותב הרמב״ם. והרי פה אין לך דבר שיתקלקל יותר מזה. למה אתה חייב להשאיר אותה, נודע בזה, אסורה בזה, שניים אתם שלוש שנה חשובים יומה אריכתה. צריך מתי לאכול אותה? מוצאי ראש השנה. בינתיים יש לילה אחד שיעבור, וזו הביצה כבר כלופה. ואחר כך יעשו לאכול אותה, כי אם לא עכשיו ומתי, לכן בטלה ב-60. ואם יהיה 60, תקח עוד ביצים, תשים אותן, תשאיר את רבנן. כל האסורים הם רבנן, בסופו של דבר זה לעשות גזרה. לכן תעשה עוד ביצים, שיהיה 60 פעם, אחר כך תוקח הכל מותרים לכם, מוכנים לכם. זו הוראה נכונה, הוראה ישרה. למה? זה נשאר על פי דברי הרמב״ם. שכל דבר שיש לו מתירים שאסרנו, דווקא באופן שיכול להחזיק מעמד. היום אסור, מחר יהיה מותר, ותוכל לאכול אותו כרגיל. אבל אם זה עד שישאר מחר, זה יתקלקל הטעם שלו. בזמנם, לא היה להם מקררים, יש להם מקרר. אם זה דבר שיש לו מתירים, עד מחר יכול להיות שכבר פתחת את הביצה, זה יכול היה להסריח, תשאיר אותה עד הלילה, בפרט יום חום, חמסים, אם זה במצרים, שם מכות מצרים שם, לא עליכם, סיים הרעים, איזה אקלים שיש שם, שם מגיעים ל-40 מעלות. אני זוכר, היינו חוזרים כמה פעמים לבית הדין, לבית, עולים בטרמוואי, טרמוואי זה כמו רכבת, היינו נכנסים בטרמוואי, השמש אצלנו, האוויר, תפתח את החלון שיהיה מעט אוויר, בפנים זה דחוס, תפתח את זה. בא לפניך לא אוויר, אלא מבול של אש על הפנים שלך. בוא נמנם זה נשרחים שייך לחסק את פניו, שייך לשים מזווה על פניו. איזה חום, חום איום ונורא, אש. שתבא שמוע כזה לא חושבתנו ארץ ישראל, אנשים לא יודעים להעריך מה זה ארץ ישראל. כמה שיש 30 מעלות, 33 מעלות, גל ענה ואביר, רק גם תראי הגל. זה עובר, מה זה? זה לא כל כך נורא. אבל שם החום איום ונורא. שורף את הפנים, ממש שורף. כן? ותשאיר שם ביצים ככה, זה עד שעתיים, שלוש כבר הסריחו כבר, לא שומעים כלום. כן, כן, תשלחו אותו, זה נקרא שמה דבר שיש לו מתירים? איזה מתירים? לכן, ודאי מתיר. זה שכותב הרמב״ם. שכל דבר שעלול להתקלקל לא שייך כל דבר שיש לו מיתרים. והוא מתיר את זה לפי דעתו של הרמב״ם, מתיר את זה אפילו בחמץ הפסח. אם קרא עצמו תבשיל, נפל שם הדבר של חמץ, ושם כותב הרמב״ם, אף אפי שכל דבר שיש לו מתירים אינו אלא בנים במינו, אבל מין שאינו מינו בטל בשישים, זה כותב שם הרמב״ם בפרק תצווה מערכות מאחרות וסורות, בחמץ הפסח משום חומרה של החמץ גזרו שלא במינו אטו מינו. זאת אומרת, הרי אמרתי עכשיו, אם לקחו את הביצה הזו של דבי יום טוב וטרפו אותה בתוך התבשיל, אז מה לא בטל בשישים, נכון? אז לפי טעמו של הרמב״ם, למה באמת חמץ הפסח אסור אפילו במה שהוא, אפילו באלף רבתית? אבל גם כן, מטעם שזה מה שיש לו מתנין, חמץ בפסח אסור, אחרי הפסח מותר. אז הוא נותן את הטעם, לא מפני שכתבו, כמו שכתבו שאר הפוסקים, שזה משום חומרה של החמש מוכרת, בלי ראה בלי מצא, אלא הוא מהטעם, דבר שיש לו מתירים. היום זה אסור, אחרי הפסח זה מותר. אז עכשיו, לפי טעמו של הרמב״ם, יוצא איפה, כנמה אתה עושה אפילו שלא במינו, הרי כל, הוא בעצמו אומר, כל דבר שיש לו מתירים, אפילו באפל הבתים, זה רק במין במינו, כמו שאני הסברתי. אבל למשל בתוך תפשיל, ביצה בתוך תפשיל, זה מין שאין לו מינו. אז אם כן, למה אם נפל חתכת חמץ בתוך תבשיל, כגון חתה מבוקעת, מצאנו אותה בתוך תבשיל, אפילו באלף לבטית. למה? אומר חמץ הפסח שני, בני חומרת החמץ, הוא מתחשב במחונת החמץ שיש שם הכרת, ואמר התורה, כל מחמצת לא תאכלו, אפילו תערובת של חמץ, לכן הוא אוסר הרמב״ן, אפילו שלא במינו, גם כן מטעם דבר שיש לו מתירים. כלומר, דין מיוחד ישנו בעניין חמץ הפסח, שבין במינו, בין שלא במינו, אומרים זה דבר שיש לו מטרין, אפילו בערב לבטי. שונה הוא מכל האסורים. זה מה שכותב הרמב״ם. אבל אם קרה מקרה כזה, כמו שאמרתי, נפל התבשיל, נפלה החטה הזאת, מצאנו חטה בתוך התבשיל, והחטה מבוקעת, שזה ברור שזה חמץ, את החטה רוחים אותה, שורפים אותה, זה לקחו. אבל התבשיל מה היה עליו? אסור לך לאכול אותו. אפילו בערב לבטי. טוב אדוני, אפילו בערב לבטי. אז מה אני אעשה באוכל הזה? תחכה, זה מה שיש לו מתירים. תחכה, תאכל אותו אחרי הפסח. אה, פסח, עכשיו החול המועד. עד שיגיע אחרי הפסח כבר יסריח זה האוכל, יתקלקל זה האוכל. אז אומר לך, אם ככה, אם יתקלקל, אז יאללה, מותר לך, תאכל אותו. מתי אני אמרתי? אמרתי באופן שיכול להחזיק מעמד. כגון יש לו קרח, יש לו קורח, אבל אם אין לו, שום דבר. בין הקורח לא מתו, הם מתו כבר, אין קרח, אין שום דבר. אז מה יעשה? תאכל אותו, מותר. אני לא אסרתי רק מטעה דבר שיש לו מטרים, הרי שיש לו להרבם כולה בעניין החמץ הפסח. למה? פני שיראו לי התקלקל. באו חכמים אחרי חונקים עליו. לא, לא זה העצור. לא מטעה דבר שיש לו מטרים. הרי חמש עבר עליו הפסח אסור בהנאה. של ישראל עבוס אסור בהנאה. אז החמץ עצמו אין לו מטרים אחרי הפסח. הרי זה עובד לביצה. ביצה נדע בין טוב, מחר כבי עצמה תהיה מותרת. אבל החמץ עצמו כשהוא בעצמו מחר יהיה מותר, חמש עשרה שעבר על הפסח, חסור בהנאה. יש כל מיני פלפולים בדברים האלה, אנחנו לא נעריך עכשיו בפלפולים, ועכשיו גם כן לא ערב פסח, שצריכים לפפל הרבה בלי חמש עשרה פסח. אבל מה שיהיה דווקא מנה, זהו. שהפוסקים האחרים אומרים, אפילו זה יתקלקל האוכל, שיתקלקל. אסור לך לאכול את זה. למה כל האסור הוא מטעם חומרת החמץ, שהתורה החמירה בו, בלי ראה ובלי מצא, ויש בו כרת, וכל מיני, ואסור בהנאה, כל מיני חומרות. לכן באו חכמים והחמירו אמרו משהו. לכן לא אכפת לי, יתקלקל או יתקלקל, זה לא מעלה ולא מוריד. אלא אתה צריך למכור את זה לגוי. אם זה למשל חטא, בעיה של חטא, אז אתה מוכר את התבשיל לגוי. אפילו שחמץ הפסח עשו בהנאה, זה החמץ מעין, שהוא משלם לו דמי החמץ. אבל כאן לא משלם לו, זה לא חמץ, הוא מוכר לו אורז, מוכר לו תבשיל. הוא חושב על החטא המבוקעה שהייתה בפנים, שכבר סדקתי אותה וזרקתי אותה, אלא פרטה טעם ומשהו, משלם לו על זה כסף, אני לוקח כסף בשביל האורז, בשביל התבשיל הכשר. לכן בשביל זה מותר. כך פסק מרן גם כן, שולחן ערוך, שזה מותר. אנחנו פוסקים כשאר הפוסקים, לא מתחשבים בטעם של דבר שיש לו מתירים. נפקא מינה גם לכולם, כגון שנתערב החמץ בערב פסח. נתערב החמץ בערב פסח, בין השעה שנאסר החמץ, נגיד ב-10, 11, עד הלילה. כל הזמן הזה אסור לאכול חמץ. לא תשחט על חמץ דם זבחי. משעת שחטאת הפסח, אסור מדאורייתא. מתי שחטאת הפסח? בין הערביים, דרומי הצהריים, 6 שעות ומחצה. פסח יהיה קרב ב-6 שעות ומחצה. كذا ما كان شيء خميت صورين عند الأعراس يأكل أسود من دورايته وبخل زود إيه متعارف خميت بتفشيت كشير بطين بشيشين كما كل أسودين لما بتشعى إن كري إن رأي بلو يمتي شيء أخلاك بشوعة تانية ممكن لكن كما شيزي عدين إن بوع حمراء الزود هونيم شيزي أسود شيزي متر بطين بشيشين دوخي نهار رمبان אבל לא, זה דבר שיש לה מתירים אז מה אכפת לי אם זה בערב פסח או באמצע הפסח לא בטעם החומרה של החמץ כי לכם שזה דעתו של הרמב״ם בטל בשישים, לא בטל בשישים לדעת שאר פוסקים בטל בשישים אנחנו פוסקים כמו שאר פוסקים לכן בטל בשישים, כך מרן פסק חמש שנתערה בערב פסח בטל בשישים ככל העשורים אז זה למדנו שאני לא מתחשבים את עמו של הרמב״ם אפילו לכולה, אפילו להקל חושב כן לא להחמץ ואנחנו מקשים אומר שייך מזכות ישראל בנים תרפוס נאמר לא חפש מה, תרפוס נאמר תרפוס נאמר